Kadosh Baruch Hu omer l'Moshe Rabbeinu, Shura Shlishit, Hadaga Asher Bayor Tamut, Uva'ash Hayor. Tiyah kan is a sirachon. Hayor hofech leot masriach. Vizot ba'azhara ve'gam be'kiyum, be'mimush. Shura Shniya l'krat asof, Hadaga Asher Bayor Meita, Uva'ash Vayivash Hayor. Tehu la'atzmechem, kol yom at מסתובבת ליד הנאור, עובדת אותו, משבחת אותו, אומרת משהו, איזה הלל, ואחרי מכת דם את לא יכולה להתקרב ליאור, כי זה מסריח. אי אפשר להוציא את הסיכרחון מתוך האף, כי זה החוש הכי חזק והכי נשאר. תזכרו, כל אחת ואחת, פעם האחרונה שהייתה לך איזה סיכרחון מאוד מאוד חזק, זה לקח איזה יום יומיים לשכוח את החוויה הזו. כי זה נכנס עמוך לתוך הנשמה. זאת אומרת, מכת דם היא לא רק מכת מים, היא גם מכת יאור, כסמל. ואמרתי לכם לפני כן שחלק שני, פרק ב' של אותה מכה היא צמרדיה, שצריכים להצמיד אותם. דץ, לא דצח, אלא דץ. מה זה דץ? מה קורה כשאני לוקח נהר של מים זורמים, מים טריים, מים מתוקים, ויש דגים, ואני מלא אותו עם דם, וכל הדגים מתים, אני הופך את הנהר ל... אגם. מה גדל באגם? לא דגים, אלא צפרדעים. יציאת הצפרדעים. בין אם הצפרדעים זה מה שאנחנו קוראים צפרדעים חמודים, בין אם צפרדעים זה מה שאמרתי לכם לפני שבוע, מישהי זוכרת מה זה צפרדעים? לא צפרדעים, אלא תנינים. אמרתי לכם? למה תנינים זה צפרדים? כי הציפור שעוזר לתנין להוציא את הבשר, יש איזה קשר סימביוטי בין הציפור לבין התנין, הציפור, האנשים בעולם העתיק חשבו שהצפצוף הציפורים זה נבואי. אז קראו לזה ציפור יודע, ציפור יודע, ציפור יודע, ביחד הופך להיות צפרדע. אז בין אם יוצאו צפרדים חמודים, בין אם יוצאו תנינים, זה בעצם סימן, ביטוי לכך שהנהר שבדרך כלל מביא מים וחיים ודגים וזורם, עכשיו הופך להיות אגם סטטי, עומד שם, מקור מוות, ואולי היצורים היחידים שמתקיימים שם זה צפרדים. ועכשיו, לא רק שהמים מסריחים, מה קורה בסוף צפרדיה, אחרי שכל הצפרדים מתים? ויש חמורים, ויש כאן טילי טילים של גופות מיטות בצפת היור, בגדות היור. סוף מספר 2, חלק א', ויצברו אותם חמורים, חמורים, ותבאש הארץ. עכשיו הסירחון הוא לא רק במים, אלא גם בגדות היור. אז לפני מכת צפרדיה, לפחות האפשרות להתקרב למים, ולא להגיע לתוך המים, זה מסריח, אבל לפחות לעמוד על הגדות. ככה תופס את האף ומשנה. עכשיו פשוט אי אפשר להתקרב, אני חייב לשמור מרחק מהיור. וביחד דם וצפרדע מהווים מתקפה נגד היור כאליל, נגד הסמל של היור. ואיך אני יודע שיש כאן הצמדה בין שתי המכות? כי צריכים לקרוא פסוקים אחרים בתנ"ך שמתארים את המכות כדי להבין פרשת וערב ובו. אם פותחים יחזקאל, ביחזקאל רואים כאן אירוע מזווית אחרת, הסתכלות אחרת, אבל אין ספק שיש כאן שילוב של דם וצפרדע. איך יחזקאל מתאר דם וצפרדע? זה הפתורה, פרשת ועירה. דבר ואמרת, כה אמר השם אלוקים, הנני עליך פרעה מלך מצרים, אני תוקף אותך. התנים הגדול הרבץ בתוך יאוריו. פרעה ראה את עצמו, העליל את עצמו. כי התנין הגדול הרובץ בתוך היאור, אשר אמר לי יאורי ואני עשיתיני. בעולם הפגני יש כאן טשטוש בין בני אדם לבין אלילים. מעשה ידי אדם, עץ ואבן. בעצם, האליל הופך להיות הרחבה של אדם. King, God, God, King, מלך אליל, אליל מלך. יש כאן שילוב וטשטוש. אז הנה פרעה רואה את עצמו כיאור. בפרשת מקץ, אני עומד על היאור. אני עומד על היאור, אני עשיתי את היאור, אני ניצלתי את היאור, אני צברתי את כוח היאור. אז הוא התנין הגדול בתוך היאור, והקדוש ברוך הוא הולך לדוג אותו. מה הקדוש ברוך הוא יעשה לו? פסוק ד' ונתתי, מי שאוהב את אונומנפיה, מילים שנשמעים כמו האירוע, הנה יש המון אונומנפיה בפסוק הזה. ונתתי חכים בלחייך, אני אשים סיכות בתוך על החיים, והדבקתי דגת יורך בקסקסותיך. קסקסים. והדבקתי דגת יורך בקסקסותיך. הדגים המתים יהיו נדבקים לקסקסים. ועליתיך מתוך יורך, אני אוציא אותך, התנים, מתוך היאור. ואת כל דגת יורך בקסקסותיך תדבק. בנות, מה זה דם? זה צפרדע? מה קורה כאן? יש דגים מתים, והדגים נדבקים לקסקסים דרך הדם, אז יש כאן דם שמדביק אותם, אבל פרעה הוא צפרדע, הוא תנים, והוא יוצא מתוך היאור בדיוק כמו צפרדים. יש כאן שילוב בין דם לצפרדע. וכאן יחזקאל מגלה מה שגלום בתוך פרשת וירא. שבעיקר מכת דם וצפרדע באות ביחד לתקוף את התרבות הפגנית והסמליות של היאור. זאת אומרת, תפקיד ראשון למכות מעבר לתפקיד הנישה, לבטל ולפסול ואפילו לבייש, לזלזל באלילים המצריים כדי לרוקן את הבמה, כדי שהקדוש ברוך הוא יבוא וילמד אותנו מיהו. ואיך הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו מיהו? אז כבר הזכרתי לפני שבוע, אני אזכיר אותו בקיצור למי שלא הייתה. שיעור ראשון, הקדוש ברוך הוא לא פיזי. מישהי זוכרת איזה מכה לימדה את המצרים שהקדוש ברוך הוא אין לו פיזיות? מישהי זוכרת לפני שבוע? איזה מכה? אז לפני מכת דבר, הקדוש ברוך הוא אומר להם, תסתכלו במספר דבר, מספר 5, הנה יד השם היה במקנך. אנחנו מזהים כל ליל הסדר, כל שנה מזהים דבר כיד השם. יציין השם הלכים משם ביד חזקה זו הדבר. למה? כי הקדוש ברוך הוא מאיים עליהם עם יד. מי שלא הייתה פה לפני שבוע, תסתכלו עליי. המצרים שחשבו שהקדוש ברוך הוא פיזי, חשבו שיש איזה יד ענקית שיורדת מהשמיים ולוקחת את הבקר. כי ככה חשבו הקדוש ברוך הוא. איזה יד מיניון שיקח את הבקר. ככה חשבו עליו, הוא רק אדום ממני, יש לו יד ענקית, אז הוא ייקח את הבקר. ומה קורה? רואים שום דבר. דבר זה המכה הכי פחות ויזואלי. למד את המצרים שהקדוש ברוך הוא לא פיזי. הנה, הם מאיים עליהם שיש יד ולא רואים שום דבר. וזאת הסיבה שגם מכת בכורות נחשבת יד השם, פסוק האחרון בתורה, לכל היד החזקה, חז"ל מתארים את אור כבכורות, כי בכורות זה השלמה של דבר. כי המצרים, האנשים היו אמורים למות בפנדמיה של הבקר, הקדוש ברוך הוא הציל אותם, כדי אולי שילמדו, בסוף מי שאינו לומד, לא מפנים את השיעורים, אז הוא מת במכה עשירית, לא במכה החמישית, יש כאן הקבלה בין חמישי לבין עשירי. שניהם נחשבים, יד השם, כי שניהם לא רואים שום דבר, אז אלה הם מכות היחידות שלא רואים שום דבר. שיעור שני, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. איך המצרים מקבלים את השיעור הזה? כי עולם המגיקה, שהוא היה עולם קיים. מישהי פה אוהבת קוונטום מכניקס? מכניקה קוונטום זה איך בודקים את המבנה התת-מולקולרי של האטומים. אז אם מערבבים את המבנה ואת החיבור בין האטומים, אפשר להפוך חומר למשהו אחר. החוקים של אנרגיה ושל חומר. אי אפשר לבטל אנרגיה, אפשר רק להשקיע אנרגיה. אז ישו ידע איך לנהל מגיקה. הוא הפך את האטומים של המים לאטומים יציבים. כי אם לוקחים את האטומים ומערבבים אותם, מסדרים אותם בדרך אחרת, אפשר לתת משהו סולידי. אז המגיקה העתיקה עוסקת בהמרת חומר. שתי המכות הראשונות היו המרות. מים מדם. מים שבדרך כלל מוצאים קצת צוורדים פה ושם, עכשיו יש כאן זרימה. אבל כבר בכינים מתחילים להגיע שיש כאן בריאה, יש מאין. והמילה המככבת במכת כינים היא מילה מוכרת לנו. איזה מילה? מילה מאוד חלשה אבל מאוד מאוד מרכזית בספר בראשית. כשהקדוש ברוך הוא יוצר את עולמו, איזה מילה הוא משתמש בו? המילה הכי פחות השקעתית. כי הקדוש ברוך הוא לא צריך להשקיע. יש ברוך הוא יוצר אור, מה הוא אומר? יהי אור, ויהי אור. יהי חושך, יהי רקיע, יהי... יש ברוך הוא צריך להגיד את זה. וצריך לעבוד ולבנות ולייצר רק באדם, וייצר השם אלוקים. אבל בכל שאר דבר, היה. מה קורה בכינים? נתת מתך על האחת עבר הארץ, והיה לקינים. והאחת עבר הארץ, ותהי הקינם. כל עבר הארץ, היה קינים, חולרת מנסיים. ויש לגן החרטמים, ותהי הקינם, ואדם מובן בבא. כבר בקינים, מתחילים לראות בריאה, יש מאין, שקדש ברוך הוא ברא את העולמה. שיעור שלישי. רוב המכות, במחצית הראשונה של 10 מכות, התרחשו ברצפה. הסתכלת למטה וראית את המים הופך להיות דם. הסתכלת למטה וראית את הצפרדים רוחשים. הסתכלת למטה וראית את ה... שוב פעם אני מרגיש פעם בפעם, כל כך כואב לי כל שנה, כשישראלים וישראליות חושבים שכינים זה כינים של הגן. כינים זה לא כינים של הגן. כינים זה עכברים, יתושים, חיידקים, כל רכישה של... ככה מתארים חז"ל, כל אפר שיוציאו מהארץ, התמלא כל גומה, כל חור, ארנבות, קינים, עכברונים, הכל. כל התפריט. לא קינים קצת בשיער. זה גם קינים בשיער, אבל זה איזה עולם לא היגייני, ונדבר קצת על היגייניה של המצרים. אז רוב המכות הראשונות על הרצפה. גם דבר, רואים את הגופות מיטות. פתאום, החל ממכת שכין, תסתכלו עליי עוד פעם, הקדוש ברוך הוא מעלה את העיניים של המצרים למעלה. משכין הכל יתרחש מלמעלה. בניגוד מוחלט למכות הראשונות.
מה זאת אומרת מלמעלה? מה זאת?
איך משה מביא שכין, לוקח פיח כבשם ונדבר הרבה על כבשם, זורק לשמיים. זה מתפשט על מצרים וכל מי שהוא נופל עליו מקבל מכה מינית, מגיפה מינית. זה לא סתם איזה מחלה, זה מחלה מדבקת, מינית, STD. ונדבר על הסגר של המצרים. ברד מהשמיים, הרבה רוח קדים, חושך פלנטות, מכת בחרות, מלאך המוות. כי הקדוש ברוך הוא יוצר היררכיה בין אנשים לבין בני אדם. השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. שוב פעם, בעולם הפגני אין היררכיה. בעולם היווני, האלילים בהר אולימפוס הם אנשים יותר חזקים. הם כמונו, אלה יותר חזקים ויותר ענקים ויותר גיבורים. אני צריך לשחד אותם ולבקש עזרתם במלחמה. אין הבדל מהותי בין אליל לבין אדם שעושה את אליל, מעשה ידי אדם. בעולם היהדות יש מה שנקרא טרנסנדנטליות, שהקדוש ברוך הוא, בטח אסתי כבר מזכירה את הביטוי הזה, הקדוש ברוך הוא שונה מאיתנו, הוא לא כמונו, הוא שונה. והדגש להבליט את השוני זה שמיים וארץ. ברור שהקדוש ברוך הוא נמצא בכיתה בדיוק כפי שהוא נמצא בשמיים. אלא מהזווית שלנו, אנחנו בעצם מפרידים בין התחום שלו ותחום שלנו. ברור שהקדוש ברוך הוא נמצא פה בכיתה בדיוק כפי שהוא נמצא בשמיים, אלא השמיים שלהם לשם, להראות שהקדוש ברוך הוא מעלינו. והארץ נתן לבני אדם. שיר ראשון, השם הוא לא פיזי. שיר שני, הקדוש ברוך הוא יצר את העולם. שיר שלישי, הוא שונה מאיתנו. שיר רביעי, השם אלוקינו, השם אחד. למרות שאנחנו חיים בעולם של ריבוי יצורים וכוונות וכוחות ונוגדות ונקשיות ומגוון ודיכוטומיה הקדוש ברוך הוא יצר את הכל. מי שתטוס הערב להודו, כבר בלתי אפשרי, אבל מי שכן תטוס, בנחיתה בבומביי, תצאו מהטרמינל ותשאלו את נהג המונית כמה אלילים יש בהינדואיזם. הוא יגיד 33 מיליוני אלילים. יש אליל לכל יתוש, לכל חוויה, לכל כוח, לכל מצב, כי אנחנו חיים בעולם מגוון. אי אפשר, קשה לחשוב שיש כוח אחד שיוצא את הכל. אנחנו כבר הולכים את זה כדבר פשוט, כי אנחנו כבר חיים את האמונה הזאת, אבל האדם העתיק לא הבין את זה. כוחות שונים, כוחות נוגדים. טוב, רע, חושך, אור, מים, אש, מים מכבה את האש, חד גדיה, האש מעדה את המים. רגע, מה יקרה אם הקדוש ברוך הוא יביא מכה אחת שמכילה כוחות נוגדים? ברד. זאת הסיבה שכל כך חשוב בברד, שברד הוא... צד אחד של הדף. אוי, אוי, אוי. רוצים רק את צד. יש למי שאת הצד השני של הדף או רק צד אחד? צד אחד או שני צדים? יש מקש מברכה. אבל המקורי גם צלמני, אין לי את המקורי. בואו אני אעשה ככה. גבי, אם אני שולח לך את הזה, תוכלי להפיץ אותו? גבי, אני חושב שיש לי את המספר שלך, נכון? אבל איך תפיצי? מה? אוקיי, בסדר, אז אני אשלח שנייה. פה לא אני יודע מה. הנה. אוקיי, ממי אני שולח לך? תודה. שלחתי את הלינק, אפשר להוציא את הלינק, אבל אני אמשיך כי יש שיעור הבא בחמש וחצי. אבל טוב, גם לי אין את זה, אני חייב לפתוח את זה גם בפלאפון שלי. אוקיי. אם נקרא את הביטוי של ברד, אני קורא עכשיו מפסוקים של ברד. מה כתוב בברד? שוב פעם, פתיח תיאולוגי. בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. אם בדם הקדוש ברוך הוא זלזל וביטל את האלילים, כאן הקדוש ברוך הוא מראה שהוא יחיד, שהוא בלעדי. כי אין כמוני בכל הארץ, כן? מה? אוקיי. בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ, וזאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא מצמיד מים ואש, כי אנשים חשבו שיש כוח שיצר אש וכוח שיצר מים. זה בכל הסיפורים האלילים של העתיקים. זה קדוש ברוך הוא בכוונה מצמיד מים ואש להראות להם שהוא בלעדי, שיצר את הכל. וכמקביל לכך, שימו לב כי זה מדהים, מכה יחידה שבה יש אפשרות לברוח ממנה, איזה מכה? אם אתה מצוי, אתה לא יכול להינצל מדם. אתה לא יכול להינצל מהרוב. לא יכול להינצל מדבר. מה המכה היחידה שיש אפשרות מילוט? ברד. בברד הקדוש ברוך הוא כותב, מי שיראה את השם, יכניס את הבקר לתוך הבית, ויבוא עצמו לתוך הבית. למה? כי בברד הקדוש ברוך הוא מראה את המצרים שהוא גם מלך המשפט וגם מלך הרחמים. כמו שהוא מלך האש ומלך המים, הוא גם מלך המשפט. זה דווקא במכה הזאת, הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא גם מרחמים וגם דין. הוא גם מניש וגם מרחם. וזאת הסיבה, תסתכלו שתקבלו את הדף הזה, שבסוף מכת ברד המצרים אומרים, השם הצדיק ואני ועמי הרשעים. מתחילים להרגיש שהקדוש ברוך הוא גם צדיק, הוא גם איש, הוא גם כוח של חסד, הוא גם אלוקים של חסד, לא רק אלוקים של ענישה. זה חזק, זה ברד, וזאת הסיבה שבברד הפתיח הוא כי אין כמוני, בלעדיות. זאת אומרת, תפקיד שני למכות, לא רק לרוקן את הבמה הפגנית, אלא גם ללמד את המצרים שיעורים חשובים בתיאולוגיה מונותאיסטית. הקדוש ברוך הוא לא פיזי. הקדוש ברוך הוא יצר את העולם. הקדוש ברוך הוא שונה מאיתנו. הקדוש ברוך הוא בלעדי, השם אחד. וכמובן, הקהל פה הוא לא רק המצרים, אלא גם הקהל הבינלאומי, ולא רק הקהל הבינלאומי, אלא גם ישראלים, גם היהודים. למה היה חשבון אינסטגרם הכי פופולרי? זה בעצם הם היו הרוקסטארס, הם היו הכוכבים. אז מה שקורה במצרים יתחלחל לתוך המודעות. זה כמי, אתה הולך לאוניברסיטה הכי חשובה, את מלמדת את השיעורים. כן, גם לגבי אחרים. גם כן, גם המסער שמסתכלים מבחוץ, נכון. אוקיי, תפקיד שלישי למכות. אוקיי, בנות, אתן מתחילות לראות למה חשוב לא לקרוא להם פלייגס. זה לא להניש את המצרים. גם לבטל את התרבות התיאולוגית שלהם, אבל גם לשבור את הגאווה הלאומית שלהם. גם לתקוף את הסמל הגאווה ולשבור את ההתנסות הזאת, את ההללות שבאה מתוך התנסות. ב-9/11, ב-11 בספטמבר, כשהטרוריסטים רצו לתקוף את הסמל של ארצות הברית, סמל של הכוח, תקפו וול סטריט, תקפו את הפנטגון, מרכז הצבא, ארצות הברית. בוחרים איזה סמל. מה הסמל שנתן למצרים לחשוב שהם יותר טובים, שאפשר לשבט עם, שאפשר להתעולל בהם, שאפשר לנצל, אפשר לאנוס אנשים? מה נתן להם את הכוח הזה? אמרתי לפני כן, זה שהיה להם מקור מים מתוקים, ביבשת יבשה, ו... זה עזר להם לשרוד את השנות בצורת של ספר בראשית, ולא רק אלא להגיע למצב שהם מזינים את כל העולם. כבר בסוף ספר בראשית הם רק שורדים, אלא הם תומכים את כל העולם. הם מצילים את העולם. פשוטו כמשמעו, הם הפייזר של ספר בראשית. הם מצילים את העולם. אחר. בלעדיהם העולם היה קורס. והקדוש ברוך הוא יתקוף דווקא את היכולת הזאת. כי היכולת הזאת העניקה להם כוח כספי, כוח צבאי, כוח פסיכולוגי, כוח התנסותי. הקדוש ברוך הוא צריך לבטל את זה. עד סוף המכות המצרים יהיו רעבים. ובואו נעקוב אחרי התהליך הזה של הרעבה. כן, הוא. מה קורה במכת דם? מה קורה במכת דם? מים אין, אם אין מים, איזה תעשייה נפסקה? חקלאות. אבל מעבר לחקלאות, יש השלכה אחרת על המצרים. מה מת בתוך היער? הרי הנה, קראנו את זה. מה מת בתוך היער? דגים. למה דגים חשובים במצרים? נו? בנות, למה כל כך חשוב דגים במצרים? מה לא אוכלים במצרים? בשר. אז מה המקור החלמון? מה המקור היחיד? דגים. הדגים במצרים היוו מקור התזונה. כי אם לא אוכלים בשר, צריכים לאכול דגים. ויש הספק דגים בלתי... אינסופי, כי הכל בא מהיור. אז אחרי מכת דם, המצרים מתחילים להיות רעבים קצת. אין דגים, אין בשר, אין מים, בסדר, אפשר לאכול מה שיש בריזרבה. אחרי צפרדע כבר המצב נהיה יותר חמור. למה חמור יותר? אז צריך לספר לכם סיפור. יש פה בת מ-Five Towns? לא. אני הסתובבתי ב-Five Towns, שזה... מרכז יהודי בארצות הברית אחרי הוריקן סנדי. אחרי שהמים מהיום אוקיינוס הציפו את הרבה הרבה שכונות שם. היה קשה להיכנס לתוך הבתים אחרי אפילו חצי שנה, כי הריח המסריח של מי הים שהוא נשאר שם. לקחו להם חודשים לנקות את האוויר, לנקות את החדרים. לאן פלשו התנינים הצפרדים? לאן פלשו? צבא שלם, זה לא כמה צפרדים, זה מיליוני צפרדים. לאן פלשו? אז נכנסו, נסתכל בדפים, נכנסו לתוך הבתים, לתוך חדרי שינה, על מיטותיך וביתך ועמך, שורה שנייה, מספר שתיים, ובתנורך ובמשארותיך, נכנסו לתוך התנור. מה קורה אחרי שאלפי צפרדיים סוחבים איתם את הבוץ של האגם לתוך התנורים, צריכים להשבית את התנור כמה חדשים. אחרי צפרדים כבר לא השתמשו בתנורים. אז חקלאות איננה, דגים חסרים, תנור מושבת, אז אוכלים גרנולה, אוכלים מנה חמה אולי. כן, מתחילים להיות רעבים. אני רוצה לשאול אתכם שאלה מעניינת. מתי פעם האחרונה שהייתם באמת באמת רעבה? אני לא חושב שאתם מכירות את החוויה הזאת. כי ברוך השם שאין מספיק אוכל. אני זוכר את השנים שהייתי בישיבה, הישיבה הייתה במצב לגמרי אחרת, פשוט הייתי רעב הרבה מהזמן, פשוט הרגשתי שאני רעב. ואין לי מענה, אני לא יכול לאכול, חכה עד שאני אוכל. המצרים מתחילים להיות רעבים, וכבר במכה הבאה, כבר לא רק שאין מים, גם אין אפשרות לנטוע ולזרוע חדש. איזה מכה השפיטה תעשיית החקלאות? לא רק כי אין מים, כי אין אפשרות. איזה? קינים. כי בקינים, כל פעם שאתה חופר, שאת חופרת, החור מתמלא עם עכברונים, ועם ארנבות, ועם חיידקים, והכל מתמלא, זה עם רכישה, את לא יכולה לנטוע. אז אנשים, מה? בסדר, אפשר לנטוע עצים שאינם זקוקים להרבה מים, להביא מים, לנטוע, אולי עצים, כי בסך הכל יש חקלאות, אולי חקלאות קיימת, לנטוע מסביב. זה מחלוקת. כנראה שמצאו איזה פתרונות למים, לפחות לחקלאות. ואיזה מכה באה משפיטה את התנורים לגמרי? אוקיי. שכין. שכין זה לא אלרגיה. תגובה אלרגית. שכין זה מגיפה מינית מדבקת, שגם פוגעת בג'וינטים, ביכולת עמידה, ונדבר על כך בהמשך. זה משהו נורא. ומה גרם לשכין? פיח כבשן. משה לקח פיח כבשן, את הפיח שנשאר אחרי התנורים, זורק לשמיים, הפיח מתפזר, יורד, וגורם מגיפה מינית מדבקת. אם אני מצרי, אני באמת סוגר ונועל את התנור שלה.
למה אתה אומר שזה מגיפה?
נראה בהמשך. נראה בהמשך. אז אחרי כבר מכת שכין, התנורים שניסו לשקם אותם אחרי מכת צמרדע, עכשיו משפיטים אותם. ומה, חידה, מה המכה האחרונה לתזונה המצרית? שוב פעם צמד. מה זה צמד? ברד וערבה. אותו יבול שנשאר, גם אם אין מים, אבל יש יבול שגדל מעצמו, שגדל משנה שעברה, ברד פלוס הרבה מנטרלים. אם נסתכל בסוף ברד, נראה את הצמד הזה של ברד והרבה. מה קורה בסוף ברד? פסוק למד א', סוף מספר 7. הפשטה והשעורה נוקטה, הברד פגעה בפשטה ושעורה, כי השעורה אביב והפשטה גבעור. כי מתי שעורים מתבשלים? יחסים מוקדם בעונה. איך אני יודע ששעורים מבשילים מוקדם? איזה קורבן מביא מסעורים? הקורבן הכי מוקדם. קורבן העומר, מסעורים. זה כבר בשל. והפשטה, יש גבעור. אז יש גבעור, אז הרוח יבוא ויקה אותו וישבור אותו. הרוח יבוא ויקה את השעורים. אבל חיטה וקוסמת, שהם מתעכבים, אז הרוח לא יקה אותו, כי הוא רק ינוע ברוח, כי הוא רך. אז הפשטה והשעורה נוקטה, כי השעורה אביב, זה בשל באביב, והפשטה גבעור, יש כאן גבעור, והוא נשבר. החיטה והכוסמת לא נוקו, כי אפילות אינה, כי הן עדיין רכות. אז מה שברד השאיר, הרבה חיסה. ואיך אני יודע שיש כאן שילוב בין ברד להרבה? תסתכלו במספר 10, תהילים, פרק ע"ח, אות א', הפסוק הזה מתאר ברד או הרבה? התשובה היא שניהם. ויתן לחסיל יבולם, הקדוש ברוך הוא נתן את היבול שלהם לחיסול, חסיל זה הרבה, ויגיעם, וכל מה שיגעו וכל מה שהשקיעו להרבה, יהרוג בה ברד גפנם, אבל הגפן, שהוא כמובן הוא בשל רק בסוף העונה, מתי הגפנים בשלים? רק בסוף אוגוסט. אז זה לא היה פגיע, לא היה חשוף לברד, אז מה קרה? סליחה, יהרוג בה ברד גפנם, סליחה, טעיתי, כי העצים כבר קיימים בתחילת השנה, ושקמותם לכן אמר. השקמות, העצים הגבוהים שלא נוקו בברד, אז הרבה באו וגילחו אותם. אתם רואים פה את ההצמדה בין ברד להרבה. ברד, חסיל, הרבה, חנמל. זה סוג של הרבה. זה מילה נרדפת להרבה. כן. זאת אומרת, בסוף המכות, המצרים שבספר בראשית הם היו המשפירים לכל הארץ, הם עכשיו רגע. ויש מתקפה פסיכולוגית על מקור ההתנסות וההתעללות שלה. כמה זמן נשאר לנו? עוד 15 דקות. ניתן לכם קצת לתברר בין השיעורים. אוקיי. תפקיד רביעי, מעבר לענישה. תפקיד רביעי. כל פעם שיש שיעבוד ועבדות והתעללות וניצול, כפי שאנחנו מכירים, יש את הפן הפיזי, השיעבוד, העבודה, התשלום, ההרג, הקטל, הרדיפות, אבל יש גם פן חזק מאוד פסיכולוגי, שמשבדים אותך פסיכולוגי, משפילים אותך פסיכולוגי, מתעללים בך או בכם פסיכולוגי. והקדוש ברוך הוא צריך להסתיר מחדש את היארכיות החברתיות. להשפיל את המצרים וגם להרים קרן ישראלים, כי סך הכל התוכנית היא שבעוד 7 שבועות אותם עבדים יעמדו תחת הר סיני ויקבלו את התורה, וילחמו בעוד חודשיים בארץ כנען, לצערנו זה נדחה 40 שנה, וצריכים לתת להם גאווה. כל המיעוט, הערכה עצמית. מה זה להסתובב? בנות, תפסיקו לכתוב. למה היהודים העבדים כל כך אהבו את השמלות? בסוף ביציאתם מארצים כתוב פרשת בו שביקשו שמלות, כסף עזב בשמלות. אם יש לי הזדמנות, יש לי כיס קטן, אני צריך לבחור מה להכניס לתוך הכיס, זה כסף וזהב, לא שמלה. שמלה אני יכול לקנות באמזון. אני רוצה את הכסף וזהב. למה כל כך העריכו את השמלות, את הבגדים? כי בעולם העתיק, אני לא יודע על נשים, אבל ברור שעבדים זכרים מסתובבים בלי בגדים. אני אומר, בלי בגדים ערומים, כדי להשפיל אותם. עבד ממוצע בעולם העתיק, החוק הוא שהוא מסתובב ערום לגמרי, כחלק מההשפלה הזאת. אז מצאו בגדים. אז הקדוש ברוך הוא רוצה להסדיר מחדש את היארכיות האלו, החברתיות, הפסיכולוגיות. וחלק מההסדרה זה להשפיל את המצרים, וחלק זה להרים את היהודים, ואנחנו נדבר על שניהם. ההסדרה הראשונה, החלק הראשון של ההסדרה מחדש זה בא בקינים. מה קורה בקינים? שני אירועים. קודם כל, איזה תעשייה הושפתה עכשיו? לא רק חקלאות, אלא גם? גם? לא. מה הושפת? איזה תעשייה מרכזית במצרים כבר מושפתת במכת קינים? בין כל מה שמספר לכם על פי חז"ל ומדרשים. אם אי אפשר לחפור באדמה, כי כל חפירה מזמינה רכישה של חיידקים, של ארנבות, של עכברים, של כל החיות החמודות האלו. תעשיית החקלאות מושבתת, ואיזה תעשייה? בנייה. אי אפשר לבנות, כי אי אפשר להציג יסודות. פעם ראית את הנמלים שמערבבים את האדמה ומרחים את האדמה, אי אפשר, כי האדמה הופך להיות רך ומלא גומות. חז"ל אומרים שבמכת קינים כבר הושבתה תעשייה, אם הושבתה תעשיית בנייה אז כבר אין עבדות, כי רוב העבדות היה לבנות את הפירמידות. במכת קינים עבודה על הפירמידות הופסקה. מה?
אומרים לנו שהם לא בנו את הפירמידות.
הייתה בנייה. רוב העבודה הייתה בבנייה. זה רואים בפרשת שמות. אבל יש כאן משהו אחר מאוד מעניין. מאוד מעניין, כדי להבין אותה צריכים להסתכל במכת קינים. אוקיי? אבל לפני שנסתכל בקינים, כדי להבליט מה שקורה בקינים, בואו נסתכל בערוב ודבר. בערוב ודבר, מספר 4 ו-5, התורה מדגישה שהייתה הפרדה בין גושן לבין המצרים. ערוב. אם אינך משלח את עמי, אני משלח בך ובדך את ערוב. מספר 4, שורה שנייה. והפלאיתי בים ההוא את ארץ גושן, אשר עמי לומד עליה לבטא להיות שם ערוב. אני מפריד בין גושן לבין קיירו. בין גושן לבין רמסס. ופתאום ערוב ידרסו וירמסו את פתאום ואת רמסס, אבל לא גושן. לדעת כי אני השם בקרב הארץ, ואם אתם, אם לא שמתם לב, ושמתי פדות, הפסוק המסיים בין עמי ובין עמך, למחר יהיה אות הזה. זה כמו יום כיפר. מחר יהיה אות הזה. שימו לב, אותה הפרדה מודגשת לא רק בערוב, מכה רביעית, אלא גם בדבר, מכה חמישית. הנה יד השם הויה במקנך שבשדה, בסוסים, בחמרים, בגמלים, בבקר, בצאן, דבר קווה מאוד. שורה שנייה, מספר 5, והפלא השם בין מחנה ישראל ומקנה מצרים, במקנה מצרים. לא יעמוד מכל לבני ישראל לדבר, ויעס השם את הדבר הזה ממחר, ויעמוד כל מקנה מצרים, תזכורת, ומקנה בני ישראל ומת אחד. שוב ושוב, ערוב והפלאתי, דבר ופלא. על רקע ההפרדה הזאת וההבחנה הזאת, נקרא את הקינים. ויאמר השם אל משה, מספר 3, אמור אל אהרן, נטה את ידך, מעמדך, ואך את עפר. והיה לקינים בכל ארץ מצרים. גם בגושן תהיה קינים. ויאך את עפר הארץ. הדגשה, ותהיה קינם באדם, לא במצרים, באדם. בבהמה. כל עפר הארץ היה קינים. בכל ארץ מצרים היה קינים. סוף שורה שלישית, ותהיה קינם באדם ובבהמה. בניגוד מוחלט לדבר והרוב, קינים מתפשט בכל מצרים. למה? פשוט. המצרים נפגעו עם קינים. אבל היהודים כבר חיו עם קינים לפני המכה, כי הם היו עבדים, ועבדים לא מתקלחים. והקדוש ברוך הוא מוריד את המצרים לנעליים של העבדים. תרגישו מה זה לדרוך כמה קילומטרים בנעליים שלהם. תחיו בדיוק כפי שהכרחתם אותם לחיות. בלי היגיינה, בלי מקלחת, בלי ניקיון. לפני קינים, מי היה עם קינים? עבדים פלוס? מי עוד? פמרית סוס מנסה להרחיק את הקינים עם הזנב שלו, זה חצי מההשקעה שלו. עבדים שחיים כבהמות, ובהמות חיו יחד עם קינים, כי חיו ככה בלכלוך ובבוץ, עם עכברונים ועם קינים בשיער ועם חוסר היגיינה. והמצרים הסתובבו שם עם הבוסם שלהם, עם הבגדים היפים, עם הרכבים שלהם, זה הקדוש ברוך הוא אומר להם, walk a mile in the shoes, תלך קילומטר בנעליים של העבדים, ואז תכיר מה זה לחיות ככה. וזה מסדיר מחדש את האורקת. עכשיו כולם שווים. Great equalizer. הופך את כולם לשווים. חלק מקינים זה להפוך אותם לשווים. ולשבור את העליונות הזאת של המצרים, התנסות הזאת שהיא מובנית כשיש אדם שמסתובב ככה עם היגיינה, כאציל, כאביר, ו... אני תמיד חושב על האנשים בשואה. היה חוק במחנות העבודה שאסור ללכת לשירותים. אז את יוצאת לעבודה של 12 שעות, אחרי כמה שעות כבר בגדים מלכלכים. מה זה לחיות ככה באיזה פתטיות, איזה הרגשה לא נעימה שאת מסתובבת עם זה? הסדרה מחדש. וגם בכל מצב של התעללות ושל השתבלות, יש הרבה שכבות, זה לא רק המלך שמשבה, זה הרבה מערכות פרה-מלכיות. יש המון המון, בכל, גם היום באיראן, זה לא רק אז זה לא הקוקומני ואנשים שם, יש גם את המשטרה וגם את הצבא וגם את המשמרים פה. יש המון המון, רב סולובייצ'יק כתב על הבחורים במצרים שהם היוו חלק מהיד החזקה הזאת שהשפילה את היהודים. אבל הייתה קבוצה במצרים שהם לא בדיוק המלאכים, אבל מהווים פארה מלאכים. והם חלק מהמנגנון השפלה. צריכים גם לתקוף אותם. למי אני מתייחס? איזה אנשים שהם לא המלאכים, הם לא פרו, הם לא הצבא, זה צבא בפרשת בשלח, הם יקבלו את שלהם על הים. ויש אנשים הכוכבים של ספר בראשית ושל תחילת ספר שמות. מי הם? הבחרות, זה רסלוויצ'יק דיבר, זאת הסיבה על מכת בחרות. אבל מעבר לכך יש חרטומים. אם מי פרו מתייעץ עם פרשת מקץ, מזיק את החרטומים. כשמשה ניגש לפרו ועושה את האותות, הוא מביא את החרטומים. אלו הם העוזרים, המייעצים שלה, כמו בהמן, מחשוורוש, רואה פני המלך. אנשים שנמצאים בארמון, הם לא בדיוק המלכים מסתובבים בארמון ומשפיעים, הלוביסט. שנמצאים במסדרוני כוח. איזה מכה תוקפת את החרטומים? במידה מסוימת, כי הם לא יכולים לשכפר. ויש מכה אחת שהיא מופנית דווקא לשבור את החרטומים ולבטל אותם בשיח הציבורי. זאת המכה שמשה הופך להיות חרטום יותר טוב מהחרטומים. הוא יכול לעשות מגיקה יותר טוב מהם. איזה מכה? מכת שכין. חז"ל מספרים שמכת שכין יש מגיקה על מגיקה על מגיקה. למה משה צריך להביא שכין עם כל הבלגן הזה של פיח כבשן? שיוריד את המטה ויקה אותו משכין, זה מטה. לוקח פיח כבשן, זורק אותו למעלה. חבר'ה, תנסו לזרוק אבק למעלה, זה ייכנס לתוך האף שלך. אל תנסו בבית. את יכולה, ואני יכול לזרוק כדור לשמיים, אני יכול לזרוק אבק, פיח כבשן לשמיים, אל תנסו את זה בבית. ואם הפיח יעלה, זה ככה, חצי סנטימטר הוא יורד, הוא לא מתפזר, לא מתפשט. משה עושה מגיקה. נראות להם, אני גם יכול לעשות מגיקה, הרבה יותר טוב מאיתכם. ואז, כל המכה מובילה לפסוק שיש לו שלוש משמעויות, לא שניים. יש פסוקים בתורה שיש להם דאבל אנטנדרה, שתי משמעויות. יש פסוקים שיש שלוש משמעויות. הנה הפסוק במכת החרטומים שקוראים מכת שכין, מספר 6, שורה אחרונה, לא יכלו החרטומים לעמוד לפני משה. וואו, איך אני יודע שזה מכת החרטומים כזה כתוב? המכה היחידה שתוקפת את החרטומים, ישר. מה הכוונה הישרה שלא יכלו לעמוד? כי המכה מדבקת, צריכים להסגיר אותם בבית, בידוד. מה ההבנה השנייה? לא רק מדבקת, אלא מכה שתוקפת את הג'וינטים. בכל אותה מידה, איך אני יודע ששכין תוקפת? זה רומטואיד, אני לא יודע מה המילה בעברית, אבל זה רומטואיד, מכה, מחלה רומטואיד, שזה תוקף את המערכת. כתוב פרשת כי תבוא, הקדוש ברוך הוא יכה אותך עם שכין, מקודקודיך עד כף רגליך, יהיה לך שכין. זה תוקף את יכולת המידה, את הג'וינטים. אז לא יכלו לעמוד לפני משה, ממש כמו במכה, כמו בפרשת כי תבוא. משמעות אחת, לא יכלו לעמוד לפני משה, כי הזכירו אותם. סיבה שנייה, כי לא יכלו לעמוד, כי אי אפשר לעמוד. משמעות שלישית, לא יכלו לעמוד לפני משה, כי התפשו. עם משה ויש, משה התגבר עליהם. המגיקה של משה התגברה על המגיקה שלהם. ובכך שהקדוש ברוך הוא מבטל את החרטומים, אז אתה מתחיל לפרק את המנגנון הרב-מימדי, הרב-שכבתי של השפלה ושל שיפור. אני עברתי חוויות כאלו, כשברית המועצות נפלה וכל החזית המזרחית נפלה, זה לא רק שהאדם שעמד בראש ירד, זה צריך לשבור את המשטרה ולשבור את האנשים שניהלו את ה... כי בכל מערכת משפיל יש המון המון חלקים, המון שכבות ויש לנו עוד 5 דקות אולי, כן, עוד 2 דקות. לא רק להשפיל את המצרים, אלא גם להעצים את היהודים. יהודי קם בבוקר ושומע המצרים, אותם מצרים שאנסו את אשתו ואנסו את ביתו, אותם מצרים קיבלו מכת שכין. תסתכלו עליי. מתי זה קרה פעם האחרונה שמצרי שניסה לאנוס יהודיה קיבל שכין? איזה פרשה? פרשת לך לך. מי מנסה לאנוס את יהודיה? פרעה. מה הוא מקבל? שכין. סוג של מחלה. מינית. זאת הסיבה שאני יודע, חזר מתקשרים ביניהם. ולמה זה חשוב? תתארו לעצמך שאת נולדה כאבן. והאימא שלך הייתה אבן, שפחה. וגם הסבתא הייתה. את לא יודעת שום זהות חוץ מהזהות של אבן. כי זה כל החיים וכל העבר וכל ההיסטוריה. ופשוט הסיפור הזה מעביר אותך לאיזו תקופה טרום עבדות. הנה, שמענו סיפורים על ההורים שלנו שלא יהיו עבדים והקדוש ברוך הוא הגין עליהם. שמענו סיפורים לפני שהלכנו לישון. אבא נתן לי איזה סיפור על איזה סבתא רבא שלי בשם שרי שתקיפו אותה והקדוש ברוך הוא הגין עליה. והנה, הקדוש ברוך הוא גם מגין עליי. מביא אותו שכין על אותם אנשים. הנה, יש לי זהות. אני לא עבד. אני יהודי. אני בא מאותם אנשים. אתה קם בבוקר ומסתכל מעבר לגדר ורואה שיש מאות אלפי פגרים. בקר, צאן, עיזים, כולם מתים. ואת מסתכלת על העדר שלך, הצנוע, כי את עבד או שפחה, ואת רואה שלא מת ממגני בני ישראל אפילו אחד. מה את חושבת? וואו, אני רואה טוב. שמענו שההורים שלנו היו רועי צאן. כן, זכרנו את הסיפורים. מי היה רועי צאן? אברהם, יצחק, יעקב, שמענו סיפורים עם לבן. כנראה שיש לי אותם גנב. זה כמו היום מכיר שאת זוכה בלהיות, אני יודע, בהייטק. הנה, סבא שלי היה בהייטק גם. כי להיות רועי צאן זה הפרנסה הכי חשובה. זה נותן החייאת זיהוי. זה מחיה זיהוי, זה מעביר את האנשים לזיהוי תרום עבדות. ואז המצרים הופכים להיות עבדים, והחרטומים מתביישים, והיהודים מתנסים. בדיוק כמו במגילת אסתר. מנסים את מרדכי. כי כדי להשתתף בגאולה, אתה צריך להאמין בעצמך. וזאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו קוממיות בדור שלנו, כדי שנוכל לקדם את הגאולה. בין אם זה חזרה לארץ, בין אם זה שיקום הציבור היהודי, הקהילות היהודיות בכל מיני מקומות. לתת להם כוח וחוסן. ואני אתמצת ואקצר, אולי תפקיד חמישי זה לא רק לשקם את ההערכה העצמית של יהודים, אלא גם ללמד אותם מי זה השם. כי בעוד שבע שבועות נצטרך לעמוד תחת הר סיני ולהתחתן עם ריבונו של עולם, ולדעת מי זה השם כשהוא לא אליל ולא פיזי, וזה קשה, ומשה רבינו מתקשה מול אתגר הזה כשהוא יולד לגרש ברוך הוא פרשת שמות, אתה שולח אותי אליהם, איך אני מתאר אותך? ומה הקדוש ברוך הוא אומר למשה פרשת שמות? יש מנהג בנות להגיד את זה כאילו זה שם השם, כי יש שיטות בגמרא שזה שם השם, כמו שלא אומרים אדו, רק אומרים השם, אומרים אקיה אשר אקיה, במקום אהיה. אקיה אשר אקיה, כי לפי דעה אחת בגמר בשבות זה שם השם. אז אסור להגיד את זה. אז מספרים על סיפורי סבא שהייתי עם שרי ואברהם, אז אני אקיה אשר אקיה, כמו שהייתי אצלם. אבל עכשיו הם צריכים להתפגר קצת, להכיר מי הוא. אז קודם כל מבינים שהוא אב שלנו. איך הסתכלנו? איזה מכה שכנע אותנו שהוא אב שלנו? איזה מכה, נו? איזה מכה לימדה אותנו שהוא לא רק יצר אותנו, הוא אוהב אותנו כמו אבא, ואנחנו בנים. מה? מה? נכון, כי לפני שכל המכות התחילו, הקדוש ברוך הוא מבשר לפרעה בתחילת המכות. בוא נסתכל על מכה 9, בכל זאת, לא קטעתי חושך, זה הפך להיות 9. זה כבר בשמות, לפני המכות. הקדוש ברוך הוא אומר, ואמרת אל פרעה, כה אמר השם בני בכורי ישראל. משה מספר לפרעה, ובטח כולם שומעים, ואמר אליך, שלח את בני ויעבדוני, עבדני, ותמאים לשלחו, הנה אנוכי הורג את בתך בכורך. אני לוקח את הבן שלך, ואתה לא משחרר את הבן שלי. אז זה בא, הוא לוקח את הבנים שלו. זה כנראה שהקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו כבנים. נקודה אחרונה, מירה אחרונה, את קמה בבוקר ומסתכל מסביב ורואה את כל הצאון של המצרים מתים והצאון של בני ישראל לא מתים. קודם כל, את חושבת על עצמך כרואה צאון טוב, אבל מי עוד נתפס אצלך כרואה צאון טוב? השם, למה חשוב לנו לראות השם רואי לא אכזר, שהשם הוא רואה שלנו? למה חשוב להאמין בהשם, לא רק כי יוצר את עולם ואף שלנו וכוח חזק, אלא גם הוא רואה צאון טוב? מה? להוציא אותנו ממצרים לא מתל אביב, להוציא אותנו ממצרים לארץ לא זרועה. את עולה על המטוס, את צריכה לסמוך על הטייס. במיוחד כשעוברים את המקום הלא כל כך פשוט. או איך אני יודע את זה? כי דוד כבר מבשר לנו את כל האחר. צריך פשוט לקרוא את הפסוקים. מספר 10, צד שני, הדף השני, ב' תהילים עין ח' יפלס נתיב ליפו, לא חסך מרפת נפשם, לחייתם לדבר הזכיר. זה פשוט דוד המלך, תהילים פרק עין ח', הקדוש ברוך הוא מסר את חייתם לדבר. למה? דלק פסוק. ויעשה כצון עמו כדי להשיע עמו כצון וינהגן כעדר במדבר כדי להוליך אותם במדבר. התפקיד של דבר זה לא רק להמית את המקנה של המצרים, אלא להראות לנו שהוא יודע לנהל אותנו בארץ לא זרועה. התוצאה של דבר, בתהילים עין ח' זה להשיע אותנו כצום כעדר שלו במדבר. אז אל תגידו את הביטוי פלאגס, ואל תלחדו לתוך המבנה החוסם הזה של 3-3-4. אם אני מצרף את מה שאמרתי לפני שבוע, תשקיעו קצת בצער ולמים. כדאי לוותר קצת על עוד הבחנה על הלובן בזקן של אלעזר בן עזר, אם הוא ילווה. כדאי קצת להשקיע לספר מה באמת קרה. כל מה שבא לפני צער ולמה זה פתיח, זה הקדמה. סגנונית, יש 5 רבנים שישבו כל הלילה, אבל לא סיפרנו מה קרה. זה רק להראות שאפילו חכמים ונבונים מספרים. ואותם בנים, הם לא היו במצרים, לא היו רשאים לחכמים. אני רק בונה תבניות סיפור. אם אתה חכם, נספר ככה, אם אתה חשב, נספר ככה, אבל כל מה שבא לפני צער ולמה, זה כלום, זה לא מספר. אז להשקיע קצת בעשר מכות, להימנע מהמלכודת המנטלית הזאת, שזה פלאג, זה לא פלאג, זה אירועים, אני קורא לזה באנגלית events. אירועים. כל אירוע מכיל בתוכו הרבה 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 אלמנטים. multi-dimensional events. אירועים רב-מימדיים. ולהיכנס ולחבור מה קרה כדי לקיים את המצווה של סיפור יציאת מצרים. סליחה על האיחור, פשוט הייתי בבית שבעה של אמא שלי, אז מחליף לא בא בזמן, אז צריך לחכות שם. חג שמח, כולכם. נחזור בלי מחיצות.
לא ניתן למה אתה קורא לזה
FCD. קורא לזה? FCD. זה כיפרו, חזל מקשרים, מחברים בין השכין במצרים, בפרשת בו, פרשת בערה, לבין השכין של הפרו. פרשת לך לך, ושאני ברור שזה ימין יחיד. זה כל ה...
אבל איך זה לא מביא, נגיד, את האבטות של אותה בנות? מה? איך זה לא מביא אותם? שדווקא אחרי לגלות שאותם הנסים תתגנו במחלה כזאת, והבנות שלהם, אז הבת שלי חולה. זה מה שאני הייתי חושבת לאימא. הייתי חושבת את הבת שלי חולה, מה? זה היה יותר מבין אותי מאשר אותי כזה, איזה יופי, הוא חולה, לא, אולי יותר מבין אותי חולה.
מביאו. אבל חזר מחברים בין השכן לבאר על המדרשים. זה פשוט לקרוא את המדרשים ולקרוא את הרמב"ן, לשבור את ה... לנפץ את ה... לצערנו, אנחנו מכירים את המכות בגיל כל כך צעיר, שהתובנות האלה נתפסות במוחנו, וצריכים להתקין אותן. לקרוא מה קרה ומה... שמחה אחר שמח. Mm-hmm.
חג שמח.